עכשיו אחרי נרות חנוכה, נכון?
כאילו אם אני אעמיד נר ככה או אדליק איתו, אז הנר ייגמר יותר מהר. אז בעצם, בניגוד לדברים חיצוניים שבהם יש אמצעי ותכלית, בדברים רוחניים, האמצעי והתכלית הם רצף אחד. הם רצף אחד. אתה לא יכול להגיד, עד כאן נגמר האמצעי, מפה מתחילה התכלית. בואו ניתן עוד דוגמה. עכשיו אתם, הרבה מכם חזרתם מהפסיכומטרי. נכון? אז הפסיכומטרי, תקבלי מעל 700 לפסיכומטרי, את יכולה להתקבל לרפואה. האם באמת יש קשר בין פסיכומטרי גבוה לרופא טוב? לא בהכרח. כי פסיכומטרי בודק בעיקר יכולת מתמטית, ואולי לרופא צריך דברים אחרים. אין באמת קשר, אבל ביום, כיום, זה האמצעי. את רוצה להתקבל לרפואה, האמצעי שלך זה פסיכומטרי גבוה. אבל אין באמת קשר בין פסיכומטרי גבוה להיות רופא טוב, בטח לא להיות פסיכולוג טוב, אם לא הפוך. אוקיי? אין באמת קשר כזה. עד כאן האמצעי, מכאן המטרה. בדברים רוחניים אנחנו לא יכולים לחלק אמצעי ומטרה. דיברנו על עבירה, זה היה על הצד השלילי, בואו נדבר גם על הצד החיובי. כן, תפילת הדרך. מה אנחנו אומרים בתפילת הדרך? הצילנו לשלום, תגידו לשלום, הכל בסדר. עד כאן נשמע שמה מטרת תפילת הדרך? מה מטרת תפילת הדרך? לשמור עלינו מסכנות, מתאונות, מכל מיני דברים מסוכנים שיכולים להיות בדרך. אז מה הקשר ותשלח ברכה במעשה ידינו? מה הקשר? אם תפילת הדרך זה כדי לעזור לי שבדרך אני אגיע בשלום, אז למה אני צריכה ותשלח ברכה במעשה ידינו? מה זה קשור? כי בן אדם לא יוצא לדרך סתם. בן אדם יוצא לדרך לאיזושהי תכלית מסוימת. ואנחנו רוצים את הברכה כבר בדרך, אנחנו רואות את התכלית כבר בדרך. אנחנו לא מנתקות, אני יוצאת לדרך, העיקר שלא תהיה לי תאונה. מה יקרה שם, זה כבר לא קשור לתפילת הדרך. בטח שזה קשור, כי אני לא יוצאת לדרך סתם. אני רוצה ברכה כבר בדרך. למה? אני רואה את התכלית כבר בדרך. בדברים רוחניים אני לא מנתקת. אין לי אמצעי, דבר אחד, מטרה, דבר שני. ברגע שאני עוברת על סייג התורה, ברגע שאני עושה משהו, אני עוברת, ניקח לדוגמה של עטיית הנר. גם אם אני רק קוראת ואני לא מטה את הנר, אני כבר עוברת על דברי חכמים. זה כבר עושה לי בנפש רושם, כן? רושם לא טוב. הרי דיברנו על זה שמוסר אביך זה לא שולחן ארוך, זה לא ספר הלכה. הוא לא אומר לי בספר הזה מה מותר, מה אסור. אלא על מה אנחנו מדברים בספר? על ההשפעה של הדברים על הנפש. וראינו כבר איזה השפעה רעה יש לעבירה על הנפש, ולכן הוא בא ואומר לי, אל תחשבי שרק העבירה משפיעה על הנפש. גם מהסייג הוא כבר משפיע רע על הנפש. כי לעשות איקס על דברי חכמים זה בעיה. זה בעיה כמעט כמו, או כמו, לעשות איקס על דבר השם. כאילו ברגע שעברת לעשייה, גם אם בחיים לא תגיעי לעבירה ונגיד שיש לך איזו יכולת מיוחדת לעבור על הסייג ולא על העבירה, עברת על הסייג, כבר עברת על דברי חכמים, כבר פגעת בנפש. שאלות? כן, זה באמת דיון בין הרמב״ם לרמב״ן, איך מתייחסים לדברי חכמים. הרמב״ן אומר שבעצם כל דברי חכמים הם דברי דאורייתא, למה? כי בתורה כתוב לא תסור מכל אשר יורוך הימין ושמאל. אז בעצם החלוקה הזאת של חכמים ודאורייתא היא חלוקה מלאכותית, כי התורה מצווה אותנו להקשיב לדברי חכמים. אז ברגע שאני לא מקשיבה לדברי חכמים, אני בעצם לא מקשיבה לתורה. אוקיי? אבל בסייגים זה עוד יותר. כי יש חומרה היום שרב יכול להגיד לי, אבל סייג זה לא חומרה. סייג זה משהו שכבר התקבל בחז"ל, אוקיי? איזה סייגים אנחנו מכירים? ייחוד מי גזר? דוד המלך. דוד המלך בכבודו ובעצמו גוזר את נושא הייחוד. כלומר, יש לנו דברים שחז"ל גזרו, יש לנו דברים שדוד גזר, יש לנו דברים ששלמה גזר. כלומר, סייג התורה זה לא מה שעכשיו רב שכונה יגזור. כי אוקיי, רב השכונה יכול להגיד לי משהו שהוא חומרה אולי, אבל הוא לא יכול לגזור סייג בעם ישראל. אין לנו היום תוקף של לתת סייגים. סייגים זה דברים שממש ממש חז"ל ואחורה, כשאנחנו אומרים חז"ל, דרך אגב, למי אנחנו מתכוונים? כל גדול בישראל נקרא חז"ל? מה? לא. מי נקרא חז"ל? תנאים והמוראים. אוקיי, כשאנחנו אומרים חז"ל, זה תקופת התנאים, תקופת האמוראים, כלומר, כתיבת המשנה, כתיבת הגמרא. חז"ל זה לא איזה מישמש כזה שכל מישהו, כל איזה תלמיד חכם ושנפטר הוא חז"ל. לא. אז חז"ל זה תנאים והמוראים. כשאנחנו רואים על גזרות מתקופת חז"ל, זה אומר, אוקיי? מינימום 1500 שנה אחורה. זה לא כל חומרה שיש. כתוב בגמרא ששלמה המלך תיקן עירובים ונטילת ידיים. נטילת ידיים זה משהו ששלמה המלך גוזר, זה לא דאורייתא. כששלמה המלך גוזר עירובים ונטילת ידיים, אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה, רגע, שמח בני וחכם ליבי, ואשיבה חורפי דבר. זה מה שבת הקול אומרת. מה בעצם מתכוונת לומר בת הקול? מסביר הרב בעניה. מה זה שמח בני וחכם ליבי ואשיבה חורפי דבר? כביכול הקדוש ברוך הוא שמח ששלמה גוזר סייג. למה הקדוש ברוך הוא שמח ששלמה גוזר סייג? כי היה אפשר להגיד, גם ככה בעם ישראל יש כל כך הרבה הלכות, כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה עבירות, כאילו יאללה בואו נעשה כמה שפחות. ובאים חכמים, במקרה שלנו זה שלמה המלך, ועוד מוסיף. ברגע שאתה מוסיף משלך, מה זה אומר? מה זה אומר? שמע בקול? שאתה מבין את החשיבות, שאתה מחובר למגמה, אמרת פה עוד דברים? שמה? שאתה אוהב את זה, נכון? דיברנו בחנוכה על זה שחג דרבנן זה חג שהוא יותר משמח, כי כאילו אנחנו הוספנו חג, הוספנו הלכות. אוקיי, כמובן אנחנו שוב חכמים. כשיש חג שאתה חייב לקיים, פסח, שבועות, סוכות, מהקדוש ברוך הוא, ואתה מקיים כל הכבוד. אבל יש פה משהו שאתה מוסיף מעצמך. אין זאת השמחה בפורים, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, עוד מעט תתחילו ללמוד לפורים. כאילו, זו שמחה מאוד מאוד גדולה, חגים דרבנן, כי זה בעצם עם ישראל אומר, אנחנו רוצים עוד. אנחנו לא רוצים רק לסמן וי, הקדוש ברוך הוא, על מה שנתת לנו. אנחנו רוצים עוד. זה דבר בסייגים. הקדוש ברוך הוא לא נמאס לנו מהתורה שלך ומהמצוות שלך ומהפרטים שלך. אנחנו רוצים עוד, אנחנו רוצים ללכת עם זה. וכשבת הקול אומרת, שמח בני וחכם ליבי ואשיבה חורפי דבר, כן? בעצם היא אומרת, יש לנו פה מישהו שהולך עם המגמה הזאת והעם הולך איתו ויש לי תשובה למחרפים אותי. מה זה התשובה למחרפים? אוקיי? Okay. וזה אני מזכירה, הדברים האלה נכתבו בזמן, באיזה זמן? באיזה זמן? אם זה זמן הגמרא, אוקיי, זה תקופת האמוראים. מדברים על שלמה המלך, אבל זה לא נכתב בימי שלמה המלך, זה נכתב בגמרא, אוקיי? בגמרא, בעצם מי המחרפים? אז המחרפים הגדולים שלנו, וזה כבר התחיל בתקופת האמוראים, זה כבר היה הנצרות. למה? כי בעצם מה אומרים הנוצרים? בשביל מה כל כך הרבה פרטים? קחו רעיון, קחו חסד, לא צריך יותר מדי פרטים, אתה בסדר, לא בסדר. נכון, מקסימום אתה לא בסדר, הולך לקומר, אומר שאתה לא בסדר, נגמר. אבל באמת, באמת, עם ישראל הוא עם נורא קטנוני, נורא מתעסק עם שטויות, נורא מתעסק עם פרטים. זה איזושהי חוסר רוממות רוח, חוסר גבות לב, הכל הכל פרטים, הכל הכל טכני, מין עם טכנוקרטי כזה שכל היום מחשב, רגע, חתכתי נייר לפני שבת, לא חתכתי, יש לי תמצית או אני מכוס שלישית, כאילו אי אפשר לחיות באיזושהי גדלות רוח. וזאת ביקורת שהייתה לנצרות, וזאת ביקורת שזה לא מטריד אותנו שהייתה לנצרות. מה מטריד אותנו? מה מטריד אותנו? שמה? שגם אנחנו הרבה פעמים חושבים ככה, והמחשבה הזאת מחלחלת גם אלינו. בסדר, אמונה בהשם סבבה, לאהוב את השם סבבה, לקיים מצוות זה כבר סיפור אחר. אם פעם אנשים היו מה שנקרא חוזרים בשאלה בגלל סיבות עמוקות. הם קראו את הרמב״ם, הם קראו את הפילוסופיה היוונית, הם קראו מחשבה ודברים לא הסתדרו להם, והם החליטו שהתורה קטנה עליהם, זה דבר אחד, זה במאמר הדור. אבל היום אנשים חוזרים בשאלה לאו דווקא מסיבות עמוקות, הרבה פעמים כמעט. כי לא נוח, או כי די, אין להם, לא נוח זה עוד, זה כאילו מקטין אותם. זה יותר מלא נוח, כאילו, יאללה, ההתעסקות בכל הדברים הקטנים האלה. מה את אומרת? זה מגביל אותם, וזה גם נראה להם הרבה פעמים קטנוני. כאילו, מנחה עכשיו, לפני שקיעה, יאללה, עיקר הדיבור עם השם, אמונה בהשם, אני מבין, אבל דווקא לדבר עכשיו, בשעה הזאת, לא בשעה הזאת, עברו 3 שעות מהבוקר, עבר זמן תפילה, לא עבר זמן תפילה. כל היום אתה צריך להיות בחישובים, החצאית כזאת, לא כזאת. כאילו התחושה היא הרבה פעמים קטנונית, אתה מתעסק בהמון המון 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 פרטים, די, אמונה בהשם, אהבת השם, הכל בסדר. כלומר, הרבה פעמים אנשים, או רוב האנשים שחוזרים בשאלה היום, זה לא ממקום שאני לא מאמין בהשם, או לא ממקום של בדקתי וחקרתי וראיתי שאין אלוקים, עברתי על כל הכוזרי וראיתי שהוא לא רציני. לא, זה לא המקום הזה. זה מקום שכאילו די, נמאס לנו מכל הפרטים. מה מעניין את הקדוש ברוך הוא איזה חצאית יש לי? ומה מעניין את הקדוש ברוך הוא אם נתתי חיבוק לחבר שלי? ומה מעניין את הקדוש ברוך הוא אם הכנתי תה מכוס ראשון או מכוס שלישי? מכלי ראשון או מכלי שלישי? ואלה רעיונות שאנחנו לא היינו סתם בגלות, הם חלחלו אלינו מהנצרות. כי בעצם מה הנצרות אומרת? יש נתק בין רוח לחומר. החומר לא טוב, ולכן האידיאל זה להיות נזירים. החומר לא טוב. הרוח זה העניין, וממילא לרוח אין מצוות, אין פרטים. כל הפרטים שלנו הם בחומר, אוקיי? אין לנו התמודדויות שלא קשורות לעובדה שאנחנו בני אדם. אין לנו. כאילו אם היינו רק רוחנים, אין התמודדויות. ולכן גם אין מצוות ואין פרטים, והיא בעצם לא דורשת כלום, כי מה היא אומרת? כל החומר לא טוב. אז פשוט תנתק את כל עולם החומר, תתנתק מכל עולם החומר, תתנזר. כן, יש מנזר השתקנים, למה? כי גם דיבור הוא משהו פיזי והוא חומרי, הוא גלה כל, אז גם את לדבר. אז ככל שאתה מתנזר מעולם החומר, ממילא אתה במקום טוב, לא צריך פרטים. אין שום דרך לקשר את החומר לדבר השם, וממילא אין מצוות. כי כל הרעיון היא פשוט, הוא פשוט להתנתק ממנו. ובא בת הקול ואומרת שלמה המלך, אתה לא רק, אתה החכם באדם, ולא רק שאמרת שזה בסדר שיש פרטים, אתה מוסיף עוד פרטים משלך, אתה מוסיף עוד עירובין ואתה מוסיף עוד נטילת ידיים. זה נותן לתשובה למחרפים ששלמה המלך החכם באדם, שאותו גם העולם העריך, גם הוא מוסיף פרטים. הנה, ובאמת אנחנו רואים שמי האומה, או הדת יותר נכון, שהביאה הכי הרבה רוע לעולם, זה באמת הנצרות. האסלאם, כמה שקשה לנו איתנו עכשיו, בטח השבוע ובטח אחרי אתמול, אחרי התינוק הזה, ונראה לנו שהאסלאם זה הדבר הכי גרוע, אם תקראו, כן, ספרי היסטוריה, אין שום פרופורציה בין הרוע שהביאה הנצרות לעולם לרוע שהאסלאם הביא לעולם. כן, עמים שהיו בגלות בארצות האסלאם, לא אגיד שלי כקודבש, אבל היו במצב הרבה 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 יותר טוב מאשר יהודים שהיו בארצות שבהם שהייתה הנצרות, לכל אורך ההיסטוריה. כן, גם במאה השנה האחרונות, שיש לנו יותר התמודדות עם האסלאם, עדיין, כן, במקומות מסוימים עוד הייתה אפשרות לחיות. באמת, באמת הבעיה של האסלאם היא לא עם היהודים, אלא עם מה? מה? עם מדינת ישראל. כלומר, מרגע שהתחילה הציונות, התחילה גם יותר התנגדות ליהודים. אבל כדת, האסלאם עוד איכשהו יכולנו עוד לשרוד איתו. לכן דרך אגב גם מותר להיכנס למסגד ואסור להיכנס לכנסייה. כנסייה זה ממש, ממש עבודה זרה. ובאמת, באמת, איך יכול להיות שממקום של אומה שלוקחת רעיון כחסד. חסד, אם לקחתם את הרעיון של החסד, איך יכול להיות שבשם החסד הגעתם לכזה, כאלה מסעי צלב, ולאינקוויזיציה ולרוע שבאמת העולם לא ידע שיכולים להיות בעולם? איך אפשר להגיע מחסד למסע הצלב? מה אתם אומרות? שמה? מה זאת אומרת? למה הם לא באמת? עסקה לפרסומות פה. אז למה, אז למה זה לא באמת? את יודעת, זה לא באמת חסד. למה? כי מה? כי מה? כי זה על פי אמות מידה שלהם. נכון, כי מה? מעולה, אבל למה? בנו, תנסו לעשות שבוע יום כיפור. שבוע, לא יום אחד. שבוע תתנזרו מכל עולם החומר. מה זה גורם? מה זה גורם? למה?
זה לא אפשרי.
רק שזה לא אפשרי. בדיוק, זה עיוות. כשאתה מתכחש לעובדה שאתה בן אדם, אתה הופך להיות חיה. וזה נכון גם לנו. כלומר, אם אני אומרת לעצמי, וואי, איזה אימא רגועה, את אף פעם לא תכעסי. ביום הזה תאמינו לי שחבל על המסכנים יהיו הילדים שלי. למה? כי מה אני אומרת לעצמי? כאילו, וואו, כאילו, אין סיכוי שתגיעי לכעס. אבל אם אני אומרת לי, לא, את בן אדם, ולא רק בן אדם, גם מרוקאית, אז את יכולה להגיע לכעס, אז שהוא נקרא, תנשמי עמוק לפני שאת מגיבה. אז ככה הסיכוי שאני אגיע לכעס הוא הרבה יותר נמוך. כשאתה מודע לעובדה שאתה אדם, ואתה גם מאפשר לעצמך להיות אדם, אז אתה יכול להיות בן אדם, אבל לבריאות. אבל כשאתה מנסה להיות מלאך כביכול, אתה הופך להיות חיה. וזה מה שקורה פה. כאילו אין חומר? מה זה אין חומר? זה התכחשות למי שאנחנו. ולא סתם בממזרים יש את השחיתויות וההתעללויות המיניות הכי נוראות שיש. למה? כי כאילו, אם אתה מתכחש לעובדה שאתה בן אדם ולבן אדם גם יש יצר עריות, אז הוא מגיע במקומות הלא נכונים. התורה עושה הפוך. היא אומרת אתה בן אדם, וזה טוב שאתה בן אדם. כי אם היינו רוצים לברוא אותך מלאך, היינו בוראים אותך מלאך, ככה הקדוש ברוך הוא אומר. בראתי אותך אדם, כי רציתי אדם, לא רציתי מלאך. אבל רציתי אדם שיחיה בקדושה. אז בואו קח את כל כוחות החומר ותוביל אותם לקדושה. לאכול זה מצוין. תברך על זה, תיטול ידיים. אתה אל תגיד, כאילו, אנחנו לא לוקחים איזה כבש ואוכלים אותו חי. לא, יש לך הלכות שחיטה, יש לך הלכות כשרות, יש לך ברכות. כאילו, עד שאתה מגיע לאכילה, אתה עובר תהליך שמעדן לך את הכוחות האלה. ולכן, מעולה, קח את החומר ותעלה אותו. מה זה אדם? מלשון אדמה לעליון. אז נכון, אנחנו גם עפר מהאדמה, אבל אנחנו גם אדמה לעליון. והעבודה שלנו זה לקחת את כוחות החומר ולנתב אותם לקדושה, לא לשבור אותם. ולכן חיי המשפחה אצלנו זה הדבר הכי קדוש שיש. אוכל, יש לנו כמעט כל חג, נכון? יש לנו איזו מצווה שקשורה באכילה, שבת, יש לנו מצווה שקשורה באכילה. עונג שבת קשור באכילה, קשור במנוחה, קשור בחומר. עונג שבת היינו מצפים שזה יהיה רק ללמוד, כן, ליל שימורים. אבל לא, יש לנו עניין גם במנוחה, יש לנו עניין גם בסעודה טובה, ויש לנו גם עניין שבעיניים זה ייראה לנו טוב. אנחנו, כן, דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם. אנחנו רוצים את החומר, אבל לא כמנותק מהקודש, אלא כמשרת את הקודש. אז זאת שאלה מצוינת. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא אומר לנו איך נכון ללכת בעולם. זה ודאי התורה והמצוות. אבל בתוך התורה והמצוות יש עדיין כל מיני סגנונות, ואדם צריך למצוא, כן? אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. כן? אם את הולכת לברסלב, או לחבד, או לפה, או לשם, הכל בסדר. אבל, כלומר, נכון שאדם ימצא את המקום המיוחד שלו בתוך זה. כי גם לקיים מצוות יש המון דרכים. גם ללמוד תורה יש המון דרכים. בתוך כל זה, זה נכון שאדם נמצא את ה... לפי החסידות קוראים לזה את הניגון המיוחד שלו. כן, כתוב בחסידות, שהעובר בערך הנימו שומע ניגון מיוחד, ואת הניגון הזה הוא מחפש כל חיים. כאילו, למצוא את הניגון שלך, בתוך עולם התורה והמצוות מה נכון לך, בתוך עולם התורה והמצוות מה השליחות שלך. וזה לפעמים דרך ארוכה, לפעמים השליחות שלי היא לכמה שנים מסוימת, ואני אומרת, אוקיי, עכשיו השליחות שלי אחרת. זה לא שיש לי שליחות אחת, פתק אחד וזהו. אין. אבל אין ספק שהבסיס שלנו זה התורה והמצוות. עניתי לך? בכל רק...
אם השליחות שלנו סוגרת את חיי ההלכה.
אם יש לך מה?
אם סתם,
הוא מרגיש שהשליחות סותרת את חיי ההלכה?
מה, סתם. זה רק
מה את אומרת? אם מישהי הייתה באה להתייעץ איתך, והיית אומרת לה, והייתה אומרת לך, שמי, יש לי כוח של שמחה, של מוזיקה, אני יכולה ללכת עם גיטרה, ומה אני אעשה? מה תגידי לה?
אני
אגיד לה,
אני
אגיד לה,
אני
אגיד
לה, אני אגיד לה, אני אגיד לה, אני אגיד
לה, רק בכל נשמה, אני עם המזגן.
אני אומרת שבאמת באתי לזה עם מישהי פה, ואני אגיד לה,
ומה את לא?
אבל שיש דברים שאני לא מבינה, אבל אם אתה אמר ככה, זה יכול להיות שיש לה שאתה יותר מבין את מה שאתה מבין, יכול להיות שאתה חייב לך את זה כמו שאתה יודע. אבל אם את מה נתומה, שהגיעה לבחור עם בן אדם ששכב פה עם משהו משהו, ושאר המחשב הנגנה, ואתה אומר, אני חייב לבכות במה שזה משהו קטן. ואתה לא יודע, אתה לא משהו מנהל עכשיו, אני חושב לך המחשבות שלי להיצאים, לא, זה לא המקום, זה לא הבן אדם המקום.
כן. אז קודם כל אנחנו לא שחור לבן. כאילו זה לא או שתשאירי את בגני או תתייבשי, אוקיי? ותחפשי את זה במקומות שבהם את יכולה להביא את זה בקדושה. לכי לילדים, לא חסר מחלקות של נשים. כלומר, את לא חייבת דווקא את האיש ההוא ופה ושם. וברוך השם, יש לנו בנות שיכולות לנגן ולשמח, ויש לנו בנים שיכולים לנגן ולשמח. אז הדרך הכי נוחה, נכונה, בקדושה, ושמתאימה לשליחות, שתלך למחלקות ילדים, למחלקות נשים, לא חסרות נשים שעוברות דברים, ולא חייב ללכת לשמח גברים, שזה בחורים יעשו. כלומר, אנחנו לא חייבים כל החיים להתנגח עם ההלכה ולהרגיש שההלכה חונקת אותנו. ההלכה נותנת לנו את האפשרות לעשות את זה במקום שזה יהיה בקדושה. מבינה? אלא אם כן, אני הולכת עם ההנחה שלשמח ילדים זה תקוע. זה לא עניין. לשמח נשים זה לא, רק לשמח גברים זה, מבינה? אבל אם אני אומרת, רגע, יש לי יכולת, יש לי שליחות, לא יכול להיות, וזה אני נותנת לך ככלל, לא יכול להיות שלאדם מישראל יש שליחות שסותרת את ההלכה. ההנחה לא נכונה. יכול להיות שהשליחות שאני מרגישה אותה כרגע, וחובה אותה כרגע, היא מוגבלת במצבים מסוימים, אבל שהשליחות סותרת את ההלכה, אין דבר כזה. תבצע את השליחות שלה במקומות שההלכה מאפשרת את זה. אין? אני עונה לך? כן, אבל זה לא. תסבירי. מה זה?
אחרי זה.
אחרי זה, בסדר גמור. אני אגיד את אותו דבר למי שמרגיש שהשליחות שלה היא בריקוד. אוקיי, או במשחק, או בדרמה. ברוך השם, אנחנו בארץ ישראל, במדינת ישראל, אנחנו יותר ויותר מפתחים אומנות בקדושה ותרבות בקדושה. שיש מה לעשות עם זה, את לא צריכה רק להיחנק ולשיר בתוך ארבעה קירות. יש מקומות, יש ברוך השם גם צורך ורצון. צריך לדעת לעשות את זה במקומות הנכונים, בלי להרגיש שאני תקועה. וזו העבודה שלנו האמיתית. העבודה שלנו זה לא שאין לנו איך להוציא את השליחות, אלא שאני מגדירה שהשליחות היא לעשות את זה דווקא בפורום גברי, למשל. חבל. כלומר, ההנחה שלי בראש מגבילה אותי, לא ההלכה. כן. ההלכה בוודאי מגבילה, המציאות מגבילה. כאילו, ברגע שבא אומן ויש לו דף וצבע, זה מוגבל, הוא לא יכול לעשות ציור על כל העולם. הדף שלו נגמר. כל החיים שלנו יש לנו גבולות. יש גבולות שאנחנו מקבלים בקלות, ויש גבולות שקשה לנו איתן. זה שהדף נגמר, אנחנו מקבלות בקלות. אבל זה שלא כל דבר שאני מציירת ראוי, או לא כל דבר ראוי לצייר, זה מרגיש לי גבול שחוסם את האומנות. למה? למה? למה גבולות ההלכה חוסמים את האומנות וגבולות המציאות לא חוסמים את האומנות? גבולות ההלכה מאפשרים אומנות ממקום יותר פנימי ויותר אמיתי. ואותו דבר לגבי השליחות. אני אומרת בהגדרה, שליחות של אדם ישראל לא יכולה לסתור חיי קדושה. היא יכולה, אני צריכה לראות איך אני מנתב את זה בצורה כזאת שזה יהיה בקדושה. נכון שזה יכול להיות מוגבל, שוב, מבחינתי זה מוגבלות כמותית, שאני רק מול נשים ולא מול גברים. אבל זה גם מאפשר לי להביא את השליחות שלי ממקום נקי, ממקום שאין לזה עוד צדדים, שזה נטו השליחות שלי. ואת יכולה לשאול כל בחורה שמתנדבת במדע אם היא כנה עם עצמה. שהרבה פעמים את באה להתנדב במדע מרצון אמיתי של שליחות, אבל קוראים שם בדרך עוד הרבה הרבה דברים. עוד הרבה דברים. אז מה אמרתי קודם?
כאילו, יש ויש.
אוקיי, אז יש סניפים שברוך השם, יש להם תפסו שכל, והבינו שזה לא נכון, לא בגלל התורה, בגלל שהיו הטרדות מיניות. והיו הטרדות מיניות, ותפסו שכל, שרק שתי בנות יהיו ביחד, ולא אף פעם נהג אמבולנס עם בת. יש סניפים שעשו את זה. ויש מקומות שמקפידים את זה, ומקומות שמקפידים את זה, את יכולה להביא את השליחות שלה. אין מצווה הבאה בעבירה. בואו ניקח דוגמה, מצווה תוכחה. יש עניין להוכיח, אוקיי? אבל אין עניין להוכיח בגבר עכשיו ברחוב, אני אתחיל לסכנש איתו? מה? אני לא עושה מצווה בעבירה. זה הכלל היסוד שלי. ואם אני עושה מצווה בעבירה, פספסתי, זה לא השליחות, לא יכולה להיות השליחות. ולכן העבודה שלנו זה באמת להגביר חיי הקדושה, שזה יהיה אפשרי גם במסגרת מערכתית. אוקיי, ככל שיהיו יותר סניפים כאלה של מדע, באמת בנות יכול, בנות, בנים. זה אפשרי, יש מקומות שעושים את זה. נכון, אבל יש מקומות שעושים את זה, והצליחו. וצריך פשוט מודעות ורצון, ולשים את ההלכה, ברגע שאני שמה את ההלכה כדבר מרכזי, ולא כ... המרכזי זה מדע, וההלכה זה איזה סרח עודף מעצבן. זאת ההתייחסות שלנו. אבל אם אני עוד סליחה, ההלכה זה המרכז. בואי עכשיו אני אסדר את המציאות לפי ההלכה, ולא הפוך.
אני חושבת שספציפית במדע, אז
המקום שפה הפרדות, בוא נגיד, זה מסוכן.
נכון.
מסוכן מה שאת אומרת, להפעיל על הקורבן את האשמה. מסוכן מאוד. מבינה? כאילו, לאן אנחנו מגיעים מתוך... בעצם הנקודת מוצא שלנו היא שההלכה זה גיבנת. בדיוק, אני אומרת, הנקודת מוצא הזאת היא שההלכה היא גיבנת. היא תקועה לי בחיים. אבל אני, אם אני מסתכלת על ההלכה כעל מפתח לחיים אמיתיים ובריאים ונכונים, אז אני לא רואה איך אני מסדרת ההלכה למציאות. אני רואה איך אני מסדרת המציאות להלכה, ואז החיים שלי אחרים. איחוד דבר ראשון. דבר ראשון, רק שנייה. איחוד דבר ראשון. דבר שני, את יודעת יפה מאוד שהדיבור בין הבנים והבנות במדע הוא לא רק ענייני על המטופל. אוקיי? עוד דבר, ענייניות. כן, אם אני אחת שבאה באמת רק מרצון להתנדב במדע ולא עכשיו לחוויות ולהסתחבק עם המתנדבים ועם הנהגים, אז השיחות שלי יהיו ענייניות. אוקיי? אז אני מקפידה להיות מאחורה ולא ליד הנהג, למשל. אוקיי? זה המון המון דברים. ההלכה שלנו זה הגודל שלה. הרי על מה אנחנו מדברות עכשיו? על זה שזה הרבה פעמים נראה קטנוני ופרטים. אבל דווקא הפרטים האלה, כשאני יורדת לפרטים, אני יכולה לחיות נכון. אם אני מסתכלת מלמעלה, זה שחור לבן, אבל זה אי אפשר מה. אבל אם אני יורדת לפרטים, ואני עובדת על פי ההלכה, אני יכולה, למה לא? לא, תודעה של שמע זה פחד. אנחנו לא חיים איתו פחד.
לא,
אני לא אומרת לעצמי, טוב, אני לא אדבר עכשיו עם בחור כי מה יקרה לי איתו. לא, זה לא אז. זה לא שמע, זה בדיוק הנקודה שאנחנו עומדות עכשיו. עניין סייגות התורה זה לא שמע יקרה משהו. אלה דברי חכמים, זה מה שמחיה אותנו. אני לא עכשיו כל שנייה פוחדת, וואי, שהוא לא ייגע בי, שהוא לא... לא, אני לא חיה בתודעה כזאת. זה לא ממקום של פחד, זה ממקום של חיים גדולים. אם אני כל הזמן במקום של פחד, זה לא טוב. כאילו, אני לא, ההלכה לא באה עכשיו להחזיר איתנו איזה פוביה מגברים. לא. דוגמה, לא, נתתי דוגמה לזה.
לא, אני אומרת, לא בטוח שאני אומרת,
תני לי דוגמה. מה?
לא
לסתם,
אני חושבת שמחות שבת. שמה
זה אנחנו לומדות עכשיו את מוסר אביך. להגיד שאנחנו לא רוצים בדיוק להיות בשם, אנחנו רוצים להיות חכמים נתנו לנו את ההסבר שלהם. אבל אני עכשיו שאני מסתכלת על הדברים, אני רואה דברי חכמים כתורה. אני לא חושבת שם, זה דברי חכמים, לא עושה. אבל לא ממקום, עוד פעם, שכל הזמן שם, 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 אני יכולה להגיע ל-OCD רק מרוב מחשבות. אני חיה את זה. מבינה? ברגע, שנייה, ברגע שאני כל היום חושבת שמה, 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 אני יכולה להגיע להתפוצצות אוכלוסין של נוירונים במוח. אני לומדת את הדברים ואני חיה אותם, אני לא כל הזמן דואגת מהם. אבל אלה, כן, יש לך איזושהי דוגמה שהיא יכולה להסביר לנו. תחשבי על משהו. כן. אמרתי, מה זה הקפצתי אותך?
לא, לא, אוקיי. לא, אני לא, בעניין הנגיעה, סתם, יש את כל, כאילו, כל השנה הזאת, יש את כל ההתעסקות בזה, באמת הופכת את, אם נגיד מישהו בטעות, תיגע בי, כאילו ככה, אז כאילו זה יעשה לי משהו. שאלה, אם, כאילו, אם נגיד ולא היינו מתעסקים לזה, אז לא הייתי מרגישה כלום.
ברור, על זה דיברנו בעבירה מטמטמת ליבו של אדם. שאדם, כאילו בחור חילוני, תתני לו כיף, תתני לו חיבוק, תתני לו נשיקה, הכל בסדר, לא יעשה לו כלום. אז מה, זה בגלל ש, זה בגלל שהוא יותר חזק, הנפש שלו יותר עמידה? לא, שחוקה לחלוטין. זה עבירה מטמטמת ליבו של אדם, הכל שחוק. גם אם הוא יראה בחורה בבקיני לא יעשה לו כלום, כי גם היום רואים פחות מזה. אוקיי? כי הנפש שחוקה. ברוך השם שאם גבר נותן לך כיף בשנייה, בטעות, זה עושה לך משהו. סימן שהחיישנים שלך בריאים. לא רע, תורה.
כן, לא,
הבנתי מה התכוונת, אבל חשוב לי להדגיש.
כן, כן, אבל לא הבנתי למה הדוגמה הזה הייתה כדי של הנתאים והתכלית.
כן, כי רציתי להסביר שבדרך כלל אנחנו מתייחסים לסייג כעל אמצעי לא להגיע לעבירה. ואז האמצעי הוא מנותק מהעבירה. כלומר, אם עברתי על האמצעי, כל עוד לא עברתי על העבירה, אז בסדר. אם התייחדתי עם בחור אבל לא קרה כלום, אז זה בסדר. אוקיי? אז הוא אומר לי רב, לא, כי זה לא מנותק. התייחדתי עם בחור, את עברת על דברי חכמים, כבר בנפש שלך משהו נשחק. אוקיי? זה לא אמצעי, עבירה.
כן.
אז כמו כל דבר בחיים, שהוא מתחיל בצורה מלאכותית, אז זה כן אולי לחשוב. אבל כשזה הופך לחלק מהחיים שלך, את לא חושבת. כשאת בשיעור הנהיגה הראשונים, את חושבת, רגע, עכשיו הקלאץ', עכשיו הגז, עכשיו זינוק בעלייה, עכשיו ההילוך, עכשיו זה. אבל כשאת נוהגת, את עושה את זה באוטומטית אחרי כמה שנים, נכון? זה נשלף לך, זה לא בתודעה. ואז הראש שלך פנוי גם לעוד דברים. אוקיי? את יכולה גם לשמוע שיר תוך כדי, את יכולה, כן? אם בשיעורי נהיגה, כשהמורה נהיגה מדבר, זה מפריע לך לריכוז, אחר כך את יכולה כבר לדבר עם אנשים לידך באוטו, נכון? יש אנשים שמפליגים עם זה ומתחילים גם לכל מיני דברים, כן, אס-אמסים ועניינים, אבל אני מדברת באופן טבעי. למה? המוח שלך פנוי. כל דבר שאנחנו עושים אותו בהתחלה בצורה מלאכותית, המוח מרוכז. לאט לאט זה הופך להיות חלק מהחיים, ואתה לא בשמה או לא שמה. נתתי לכם את הדוגמה שהפעם הראשונה שאני למדתי את ההלכה של קשירת נעליים. היה נראה לי מסובך, רגע, רגע, ימין, שמאל, לקשור שמאל, לעבור לימין. כאילו, יאללה, מה אפשר לקשור נעליים בשקט? כן, זה היה לי מלאכותי. אני אגיד לך שהיום אני חושבת עליך שאני קושרת נעליים? לא. אין, אבל זה נכון לא להלכה, זה נכון לכל דבר בחיים. כל דבר שהוא ראשוני ומלאכותי, הוא עובר דרך הראש, ואז הוא מחלחל לנפש. אז זה קשור לשאלה שם, כאילו זה... טוב. עוד שאלות?
אני עדיין מרגישה שאני מבלבלת.
כן.
לא קשור.
שאת מוגבלת?
אם אני לוקחת, נגיד, משהו שעושה לי טוב לנפש, נגיד, תפילה של הסיטואציה, זה מורכב גם מבחינת עצמיות, זה מורכב גם אם אני אהיה, אם יש מדריך או אם צוללים מטבנים, זה מורכב.
נכון.
עכשיו, אם הייתי לוקחת את כל הדברים האלה והייתי אומרת, את זה אני לא יכולה לעשות, כי ההלכה, כי זה מביא אותי למלא דברים שאני עוברת עליהם, אז לא יודע, זה כאילו, זה מבאס אותי, כאילו, אני לא בטוחה אם בא לי את כל זה. אז כן, אני מחפפת, אוקיי? כאילו, נגיד, כן,
מה שבטוח, את כנה,
לא. לא,
אז... זה הדבר הכי... כאילו, מזה מתחילים, טוב.
כן, זהו, אז לא יודעת, כאילו... נגיד, סתם, נגיד, כשאני מתחתן, ואם בעלי יהיה גם בראש וזה, אז אולי זה כן אפשרי, כי אפשר ללכת יחד ולצוות ביחד, אם אתם זוג וזה, אבל עכשיו זה לא רווקה. אני לא יודעת, כאילו, בא לי את זה.
אז בוא נגיד מה לא אמרתי. טוב, אז אני אסביר. לא אמרתי, בנות, אפשר לעשות כל מה שרוצים, ההלכה לא מגבילה בנו בכלום. לא אמרתי. ואני גם אף פעם לא אגיד, וואי חבר'ה, כדאי לכם לשמור מצוות, זה מה זה כיף. לא אמרתי. לא אמרתי. ויש מקומות שככה מנסים להחזיר בתשובה, ויש לי התנגדות פנימית לזה. לא תמיד כיף. ונתתי לכם את הדוגמה הזאת. כשאני הייתי קטנה, כמעט כל שבת, אצלנו במשפחה, היו חלק דתיים, חלק חילונים, אני מתה אל הים, ואת אומרת, צלילה, אני מתחברת לגמרי. נגיד, צניחה חופשית, אף פעם לא היה חשק לי לעשות, אבל צלילה עוד אני אעשה פעם בפנסיה. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. ונכון, כל שבת כמעט איזה אח או איזה מישהו אמר לי, יאללה, מירב, בואי לים. והייתי אומרת, לא, אני לא נסעת לים בשבת, גם בתור ילדה קטנה. להגיד לך שאני חושבת שלהיות בבית בשבת זה יותר כיף מלנסוע ליד, אני לא אגיד לך. לא אגיד לך, יש דברים שהם כיף אולי. אני אגיד לך שזה יותר אמת. אני אגיד לך שזה יותר נכון לנפש. בסופו של דבר, גם חווים את הכיף. היום לא בא לי לנסוע, גם אם היה עכשיו מותר לנסוע ליד בשבת, לא הייתי מוותרת על שבת בחיים. אבל זה לקח זמן. כאילו, אני לא אמרתי שההלכה היא כיף. ההלכה היא אמת. ומאחר שהיא אמת, היא גם בעזרת השם לאט אתה תרגישי את הטוב שבה ואת הגודל שבה ואת השמחה שבה. לא אמרתי כיף. נכון שיותר כיף אולי ללכת לצלול בלי יותר מדי חישובים. אני כן חושבת שככל שנקפיד יותר על הלכה, גם נוכל בצורה ממלכתית ליצור מסגרות. וגם יש היום מסגרות של צלילות לבנות עם מדריכה צלילה. יש מסגרות כאלה. את יכולה לחפש, יש באילת. אוקיי, בזמנו חיפשתי לבן שלי קורס, אז כן מצאנו. אין רק בנים וכו'. ברוך השם יש היום יותר מודעות. באמת לפני 100 שנה זה היה סיוט, לפני 50 שנה עדיין סיוט. היום את בעידן שעוד אפשר למצוא, ובעזרת השם הבנות שלך יוכלו בכלל בכיף, הנכדות, ולא תהיה שום בעיה, לא תהיה אופציה אחרת. נכון, ההלכה מגבילה. מה שאני אמרתי זה משהו אחר. אני לא אמרתי שההלכה לא מגבילה. אני אמרתי שלא יכולה להיות לי שליחות שסותרת הלכה. זה מה שאמרתי. בתוך זה, העבודה שלי לא להיות שחור לבן, או מותר או אסור, או שאני קדושה מעונה, או צולרית, או לא יודעת מה. לחפש את המקומות שבהם הכיף שלי הולך עם ההלכה, ואז זה לא יהיה רק כיף, זה יהיה כיף בקדושה, בעזרת השם. ואני לא אצטרך להרגיש שאני מחפפת. אני יכולה להיות עד הסוף, גם בזה וגם בזה. בעזרת השם. אוקיי. הסייג לא, היה תמיד. פשוט העולם כולו היה יותר שומר נגיעה ויותר שנוע. כל החינוך לצניעות בדור הזה הוא הרבה יותר חזק, כי הפריצות יותר גדולה. פעם, היה באופן טבעי, גברים לבד, נשים לבד. כאילו אם תראי אפילו סיפורים מאנשי העלייה השנייה, שהם כפרו בהכל והלכו, כאילו הם מתארים את עצמם כקבוצות של בנות וקבוצות של בנים, ותקראי ספרים מהתקופה. והרבה פעמים מתארים את התסכול שהיה להם, שלא לא היה, לא... כל העולם היה יותר נקי. אם תסתכלי תמונות מ-100 שנה, גם גויים הלכו בצניעות. העולם כולו היה יותר צנוע. לא היה צורך לדבר על צניעות, לא היה צורך לדבר על שמירת נגיעה. כי היה ברור שגברים גברים ונשים ונשים. היום אנחנו בדור שכלום לא ברור. ולכן את הדברים הכי ברורים אליהם, אנחנו צריכים להגיד, כאילו זה איזה חידוש מיוחד.
זה לא שמיוחד.
העולם, לא אמרתי אנשים ספציפיים, העולם כולו היה יותר צנוע. וממילא היה פחות במודעות הלכות צניעות. והיום כשככל שהעולם פחות צנוע, אז אנחנו צריכים להביא את זה למודעות. וכן, יש גם דברים שלא היו מודעים אליהם, וככל שהמציאות מאמתת אותך עם הקושי, אתה צריך להיות מודע ולראות. כן, יש גם תמונות מלפני 50 שנה, כן, שהרבה, גם בנות מאוד מאוד צנועות, היו הולכות עם חצאות קצרות. זה לא היה במודעות, כי העולם כולו היה יותר רגוע במציאות. זה לא שההלכה הומצאה. מהקדוש ברוך הוא, זה מתחיל. ואלישה בנידת תאומתה לא תקרב לגלות ערוותה. מכאן ילמדו שכל איסורי קרבה אסורים. רמב״ם חיו בשנות 1200, זה לא חידוש של עכשיו. לא היה צורך להגיע לשם.
איך אנשים לא עשו את זה?
קודם כל...
לא, וגם בקהילה דתיים,
כאילו... אז קודם כל, ברוך השם, אני אומרת, גם אנחנו, יש דברים שאולי עוד 50 שנה יגידו לנו, וואי, איך לא הקפאתם על זה? אנחנו עובדים, אנחנו לקראת הגאולה, ומדור לדור, העבודה שלנו יותר להיות חיי התורה, אבל המציאות הכוללת היום היא יותר מסובכת. אני... טוב, תראו לאן אפשר להגיע מסייגות התורה. אני רק חוזרת ככה במשפט אחד, אני רוצה לקרוא את הדברים של הרב. עניין סייגות התורה, אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, רק פה זה במובן של אלא, שכמו שהעבירה ראה בעניינה, כמו כן כל העניינים שמקושרים בה בקשר עילה ועלול, סיבה ותוצאה, ראים בעניינם, וכדאי לפרוש מהם מאוד. כל פעם שאני עוברת על דברי חכמים, אני שמה איקס בנפש שלי על דברי חכמים, זה לשים איקס עוד פעם. על הקדוש ברוך הוא שאמר לי לא, כן, לא לסור מדבריהם. ואין פה עניין של, אוקיי, אני חזקה, אני יכולה לעבור על הסייג ולא לעבור על העבירה. הסייג חשוב לי כמו העבירה. ושבעזרת השם, העבודה שלנו תהיה, ככל שההלכה תהיה לנו יותר ברורה, ונבין שאנחנו צריכים לסדר את המציאות לפי ההלכה, אנחנו נחיה יותר בשלום. הבעיה שלנו, וזה משפט שאמרתי קודם, אני רוצה לחזור עליו, שההלכה בשבילנו היא גיבנת. אם מבחינתנו ההלכה תהיה נקודת המוצא, ועכשיו בוא נראה איך מדע מסתדר עם ההלכה, איך הצלילה מסתדרת עם ההלכה, איך המוזיקה מסתדרת עם ההלכה ולא, איך ההלכה נתקעת לי בתוך כל השאר החיים, אז החיים שלנו יהיו בעזרת השם הרבה הרבה יותר בשמחה, ועדיין זו התמודדות, אבל אני לא מטייחת ולא מחליקה שיש פה התמודדות. שבת שלום.